חי בגל פתוח עם כל הדיווחים, העדכונים, הכאב, הדמעות, החיזוקים והתפילות. באולפן, בצלאל כהן ודוד חכם.
9:06 כאן בשעה השנייה של מהדורת הבוקר במתכונת הגל הפתוח, ועם הצוות שלנו אסתי פלד, קובי סגל ומוטי קופפר. שוב שלום דוד.
שוב שלום בצלאל.
כן, אז כמה דברים לפני שנפנה למוראיין הראשון שלנו בשעה הזו. רבים מבקשים את הקמיה שמרן הרב זילברשטיין דיבר עליו בשעה הקודמת בהקלטה שהבאנו ממנו, אז ניתן כאמור לשלוח הודעה לוואטסאפ של כל חי, וזה ישלח שם לכל מי שיבקש, 055-333-9393. ועוד עדכון למאזינים שלנו, למי שיש וואטסאפ, אז פתחנו קבוצה בוואטסאפ לעדכונים אונליין עם כל הכותרות, החדשות, הפרשנויות, ממיטב הכתבים, המגישים והאורחים של כל חי, עם המון מידע. אז מי שיש לו וואטסאפ ורוצה להצטרף יכול לשלוח את המילה קבוצה למספר הבא, 03-593-93, 03-593-93, ויצורף לקבוצה הזו. זה בעניין הזה. עכשיו נאמר בוקר טוב לחבר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת וסגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד. שלום.
היי, שלום לכם, בוקר טוב.
בוקר טוב.
איפה אתה גר, תזכיר לי, לנו?
רמת הגולן.
רמת הגולן. וגם שם מתוח.
כן, כן. כמו ירוק, קצת מרגמות, אבל אנחנו חזקים. לא מסתכלים על זה, אנחנו מסתכלים על כל ישראל כרגע, על הדרום, בעיקר צפון, בעוקבים צמוד צמוד.
כן. היום נתניהו אמור להגיע לוועדת חוץ וביטחון, גם למסור כמה עדכונים סביב המלחמה, ועושה רושם שלפחות בצד הימני, אולי גם, בעצם גם בצד השמאלי, יש איזשהו...
התראה. סדרות, איבים, נרעם. ייכנסו למרחב המוגן.
כן, התראה בסדרות. כן. קיצור, אחדות, מילה אחת שמכילה את כל מה שההפך מכל השנה האחרונה.
כן, נכון, אנחנו יודעים, אני דיברתי מספר פעמים גם אצלכם על זה שעם ישראל נמצא במצב של סכסוך, שנאה בין אחים. אנחנו יודעים שבסופו של דבר מגיע איזה משהו, הקדוש ברוך הוא כנראה קורץ עלינו קצת. אבל בכל מקרה, אני אומר, אנחנו צריכים אחדות לאומית קודם כל בעם ישראל, צריכים לעשות את הדברים ביחד, בעיקר בעת הזו שיש ניסיון ממש לבוא ולחסל את עם ישראל. אנחנו תמיד נהיה חזקים, נהיה ביחד, ובשלב הזה כנראה כך זה מה שקורה תמיד, אנחנו בסוף מתאחדים.
אבל חבר הכנסת וטורי, אנחנו רואים את כל האחדות שיש בעם. לפתע פתאום נעלמו דעות של ימין ושמאל, כל הפילוג שראינו נעלם באחת. והציבור שואל את עצמו, מדוע לוקח 5 ימים, אחרי כל הדיבורים על אחדות ואחדות ואחדות, מדוע לוקח 5 ימים כדי להקים ממשלת חירום לאומית? לא שאני חושב, שוב פעם, אני אדגיש את זה כאן בשידור, שבני גנץ וגדי אייזנקוט, עם כל הניסיון שיש להם בעניינים הביטחוניים, יעשו עכשיו איזה פתרון קסם, ילחצו על כפתור והכל כאן יהיה בסדר וברות.
אבל גם, עדיין... בוא נוסיף על זה עוד משפט על מה שאמרת גם בשעה הקודמת, דוד, מה גם שהם אולי חלק מאותה קונספציה.
עזוב את זה, זה בשש אחרי המלחמה. אבל אנחנו, באמת הציבור שואל את עצמו, מדוע לוקח יותר 5 ימים כדי להקים ממשלת חירום לאומית?
מסתבר שגם הדברים האלה לוקחים זמן, זה הרבה זמן יחסית 5 ימים, כן. אבל אתה יודע, ראש הממשלה נמצא בזה גם בפגישה שלו, מאתמול נצחתה ליום בבוקר מכל מיני סיבות, ולשבת בבור השליטה זה לא בדיוק מקום שאתה יושב בו עם טלפון ויכול לתאם, והעוזרים שלך לתאמים וזה יכול לתאם מה שהם רוצים. כשאתה בעבודה, גם היועצים שלנו יודעים שצריך לדחות עוד פגישה, גם אם נזכור את 10 פעמים, תמיד נעשה את הדבר החשוב קודם כל. כמו שאתם רואים גם בלחימה, כן, אנשים שואלים למה לא עשיתם ככה ולמה לא עשיתם ככה, כי היה צריך קודם כל לחסל את כל המחבלים שבתוך ישראל. שימו לב כמה גופות יש פה של מחבלים, כל אלה חיילי צהל חיסלו אותם אחד אחרי השני. ואתם רואים שיש מעל 1,000 גופות של מחבלים, ברוך השם, והלוואי וכן ירבו. אז אתה מבין שיש פה עבודה של חיילי צהל, וככל שאנחנו נעשה יותר להזדרז, החיילים עלולים להסתכן. ולכן אנחנו צריכים, אני אומר, לסיים את המשימה, לסיים שלב שלב בכמה שיותר מהר, וגייסנו המון מילואים, אני לא זכור לי כזאת
300 אלף חיילים.
יש לי סוד בשבילך גם הרבה יותר, וקצת פחות מזה כבר קיבלו את הצו ביד, והם כבר כולם כמעט הגיעו, והגיעו מעל 100% כל מיני עניינים של סרבנות, וידענו שזה פופוליזם זול, והיום אתה רואה שמגיעים 120-130% ומקבלים דיווח, כל הטענות לחוסר ציוד, זה למעל, מעבר ל-100% שהגיעו לשירות, ואתה אומר, שמה, 20% הנוספים שהגיעו, שלא תוכנן שיגיעו אפילו, יש כאלה שכבר לא ביקשו מהם להגיע כי הם עברו את הגיל ומגיעים בכל זאת, וכאלה שלא נמצאו הרבה זמן, ופתאום הם כן מגיעים, אנשים מגיעים מחול להתגייס לצבא. להתגייס למילואים חזרה.
כן, אין ספק שזה מרומם את הנפש, וגם הזכרת את הנושא הזה של מחסור בציוד, אז בוא נאמר שביממה האחרונה, קצת ממה שאני מבין, ממה שקורה בשטח, יש התגברות על הנושא הזה. אני כן אבל רוצה להישאר...
יש אגב, בעניין הזה אני חייב לומר... רגע, אני רוצה להוסיף עדכון שאני מקבל באמצעות הצוות שלנו, מחיילים בשטח, שיש הנחיה ביחידות השונות, להפסיק, לא לקבל יותר מזון מבושל מאזרחים, מהסיבה הפשוטה שזה עובר דרך ארוכה, שזה מגיע אליהם, יש חשש שזה יתקלקל. אז מי שמעביר מוצרי מזון לחיילים בשטח, עדיף דברים יבשים, חטיפים ודברים מהסוג הזה, לא אוכל מבושל. כן.
טוב, עכשיו אני רוצה...
תגיד לך גם בקשר למרחק, רק דבר אחד, אתמול הסתובבתי, עברתי על גבול הצפון, ממש בקו העימות עם היישובים, הייתי בחמלים של רשויות. ואני רוצה להגיד לכם שהחיילים אומרים, תשמעו, די, תפסיקו להביא, זה מאוד מרגש לראות, ודווקא המקומים, כל יישוב בסביבה, לקח על עצמו לפנק חיילים. אתם יודעים, אני שאלתי איפה כמו חסר, אתה עובר בכל מקום, החיילים אומרים, תראה, אין לנו פלסים את האוכל, אפילו את הפינוקים, הם לוקחים רק בשבילה. אתם יודעים, יש כאן את העניין של החיזוק של החיילים מצד אחד, ויש כאן את האחדות של עם ישראל, וזה מדהים הדבר הזה.
טוב שהגענו לפחות למצב הזה, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, ממה שאתה שומע...
בנסיבות האלה, כן.
כן, בהחלט. ממה שאתה שומע בוועדת החוץ והביטחון, וממה שמותר לך לומר, מה בסוף המטרה של המערכה הזו, של המלחמה הזו? בוא נדבר רגע על עזה.
מדברים על חיסול חמאס וכולי, אני אומר, לא יכול להיות מצב שנשאר חמאסניק אחד בשטח. לא חמאסניק, זאת אומרת, אם אפשר אפילו, אתה יודע, לא מספיק, לא חסר קיצוניים שם. למה אנחנו צריכים את זה? אמרנו, מחד זכר המלך, אנחנו אומרים, צריך, דרך אגב, יש קהילות, שמעתי שקורות את הפרשה, הכירו אותה בשבת, בנוסף לפרשה, ודבר כזה, אנחנו יודעים איך מטפלים במלך. צריך לחסל את כל מי שעלו להרים את הראש. לתת להם שיצאו מפה, אנחנו לא רוצים אותם פה, שיפתחו את המעבר למצרים. כרגע מה שאנחנו עושים, סוגרים את המעבר למצרים, כדי שלא יכניסו את סחורות וציוד חדש. כי יש מצור כרגע, אנחנו עושים עליהם מצור צמוד מאוד, אין חשמל, אין מים, ואנשים שלא ידאגו, הכל חסום להם. לא מים, לא חשמל, לא דלק.
מה יקרה ביום ש... מה יקרה ברגע שהעולם יתחיל לשאול את השאלות, איך אזרחים...
הם לא שואלים שאלות בדרך כלל, הם מתחילים ליצור לחץ.
כן, אנחנו כבר רואים את הלוחמה הפסיכולוגית שלהם.
אתמול אנשים תקפו אותי, אמרת ככה שאמריקאים צריכים לעמוד לצד ישראל, אמרתי את זה בעבר, שיצאו עם מפה נשק לכיוון אוקראינה, ואני אומר דבר אחד, העולם אין בעיה, אנחנו מחבקים, מודים לכם על העזרה, דבר אחד תבינו, העתיד וגורלה של מדינת ישראל נתון בידיהם שלנו, הישראלים, היהודים, אחינו הדרוזים שמשתתפים בלחימה כרגע, וזה תלוי רק בנו, אף אחד אנחנו לא חכה שלא צרפת, ואפילו שהם עכשיו עוזרים, זה כל הכבוד, זה בסדר גמור, תבינו דבר אחד, אנחנו לא מוכנים, ואתם גם לא הייתם מוכנים, שיהיה רוצח מתחת לבית שלכם, שיקרתו ראשים של ילדים, שישרפו גופות של תינוקות, ויקרתו את ראשיהם, הרי זה לא הגיוני הדבר הזה, זה לא מלחמה, זה אנשים שבאו לרצוח ילדים, תינוקות, זה דבר שהוא בלתי נתפס, בעצם הדבר הזה צריך למחוק מעל פני האדמה, בשום מקום בכדור הארץ, בשום מקום בעולם, על הגלובוס, אתה לא תמצא מדינה שתהיה מוכנה שאחד כזה יחיה לידה. ואם צריך להוריד את ראש הנחש, נוריד את ראש הנחש. צריך להרוג ולמחוק את עזה מעל המפה. הרי אנחנו, אם אנחנו רוצים לשמוע על הציווי האלוקי, לימד אותנו איך לעשות את זה. למה אנחנו הולכים רחוק? למה אנחנו מחפשים כל מיני הסברים לעצמנו? ומדינות העולם יגידו, מדינות העולם לא מעניינות, לא אותי, ולא צריכות לעניין את מדינת ישראל. וכך זה לנהוג, וצריך למחוק את עזה, וזה מה שקורה כרגע, ואנחנו נעשה את זה עד הסוף.
שאלה לצפון, עיר מקום מגוריך, ישראל צריכה לפתוח במתקפה על חיזבאללה או לחכות שהם ישתוללו?
אני חושב שקודם כל צריך לפנות את היישובים, להכריז על הפינוי, למרות שהרבה כבר עשו את זה. אתמול הסתובבתי ביישובים כדי לעורר את ראשי מועצות שעדיין לא פינו את התושבים שלהם, ואני גם מארגן, יש אנשים שמתנדבים, יש חדרי רוח שאנחנו מקבלים באזורים מסוימים, אני לא אגיד איפה, ששם אנחנו מעבירים את האנשים, ויש כאלה שעדיין לא התפנו, זה דבר ראשון צריך לעשות. לגבי פעולה אקטיבית של ישראל, נשאיר את זה לדיונים הסגורים בוועדת חוץ וביטחון. אני חושב שכן אנחנו עושים את הדברים הנכונים כרגע. מה שחשוב לי להדגיש זה לפנות את האנשים שככה צהל יכול לעבוד בצורה נקייה, כי למדנו משהו משבת בבוקר, לא צריך לחזור על אותו אסון פעם שנייה חס וחלילה, אלא ללמוד מזה ולפנות עכשיו את היישובים ממש בהוראה ולהפעיל את התקנה ולפנות את היישובים על ידי משרד הביטחון ופיקוד העורף.
מה שאתה בעצם אומר, לפנות את כל יישובי הצפון הקרובים לגבול?
לא, לא, יש נועל, לפחות להתחיל 0-2, 0-5, יש דרגות שעושים את זה, וצריך להתחיל לעשות, אני אומר גם בהכרזה, לא, הרי יש התפנות, אנשים מתפנים, אנחנו מפנים אנשים, מעבירים לאיזה, צריך להכריז ולהפעיל את זה דרך פיקוד העורף.
כן. טוב, נאחל לכולנו שיהיו בשורות טובות בעזרת השם.
שיהיו בשורות טובות, עם ישראל חי ועם ישראל ינצח.
בעזרת השם ותפילות, תפילות, אני אומר לכולם, תפילות.
תפילות, מתפללים, כן.
תמיד, להגביר, להגביר, להעלות ווליום, כמו שאומרים.
כן.
חבר הכנסת ניסים וטורי, סגן יושב ראש הכנסת וחבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם, כל טוב,
בשורות
טובות עם ישראל.
תודה, בתחילת שעה צבע אדום או הזקה בסדרות, יש שם שתי פגיעות ישירות בשני בתים שעולים באש, מקווה שאין שם נפגעים. הרבה סיפורים אנושיים בתקופה הזו של המלחמה, חתונות של אנשים שיוצאים לשטח, ברית, ראית את הסרטון של אותו, הנה דיברנו על סרטונים, אז יש סרטונים שחובה לראות, חובה לראות. אותו אבא שיצא לחזית ביום ראשון, באותו יום, למחרת, הברית של הבן שלו, והוא בווידאו, בשיחת וידאו, מברך את הברכות בברית של הבן שלו. הוא שם בעזה, ליד עזה, ובנו נכנס בבריתו של אברהם אבינו, במרחק, וככה הוא משתתף בברית של הבן שלו.
כן, והוא אמר לך בדמי חי.
ממש ככה, ממש ככה, לא חושב שהיה מישהו שראה את זה בלי דמעות, וממש עכשיו...
הזכרת את שדרות, שהיו שם פגיעות ישירות, אז בשלב הזה למגן דוד אדום. נפגעים. ללא נפגעים.
כן, דובר מדה מוציא עכשיו שאין מידע על נפגעים. והתחלתי לדבר על האירועים המסמכים, אז יש עכשיו במכללה לשוטרים של משטרת ישראל בבית שמש חתונה של שני שוטרים עם חופה וכיבוד קל והכל, עושים חתונה בבוקר עכשיו, כי הם יוצאים לשטח. לא רצו לבטל את החתונה. כן.
ביחד עם זה אנחנו נתחבר כל הזמן, אי אפשר שלא, אתה יודע, גם הראש, גם הלב, ובכלל כל איברנו, גופנו, נפשנו, ליותר מ-1,200 נרצחים, 1,200 לפחות,
כן.
שנטבחו.
היי, נורא והיום, קדושים וטהורים. אני רוצה שנחזור לזבי פרוינד מעזר מציון, שעה קודמת שיחתנו נקטעה בגלל תקלה בקו. זבי, שוב שלום.
שלום.
חלפה שעה, אני לא זוכר באיזו נקודה נקטעה השיחה, אבל בוא ננסה לחזור אליה. דיברנו על המלאכה הקדושה והנוראית הזו של איסוף, של זיהוי, ואתה שם בתוכו גם כן בחלק מהזמנים בשבוע הזה.
כן, אז אני אעשה לך סדר בצלאל, תראה, אנחנו במחלקות השונות שלנו, בעזר מציון, באמת גויסנו לכל מי שצריך אותנו גם פה, בעורף, במרכז, וגם תושבים, גם בדרום, אם זה חולים, אם זה קשישים, ובצרכים וצרכים שונים, אבל תחילת השביעים ראשון, כשהתבררו ממדי האסון, אז בקשו את עזרתנו. כשהוא שנחבור לקוחות זקה בשטח, והיינו עם כוח גדול של אמבולנסים במסעית, כמו שאמרתי. עלינו לנסות לאתר עוד ועוד חללים, כבר באמת בשטח שם זה כבר היה, נותרו חללים, ואתה יודע, כשאתה מגיע שם לשטח ואתה רואה את המאות כלי רכב שרופים או אירועים, אתה רואה את הניסיון, אתה רואה בהם מול העיניים, אתה מצייר לעצמך תמונה, שבה אתה מבין איך אנשים ניסו למלט על נפשם, אתה רואה ואתה מבין שאנשים שלא הגיעו להרוג אותנו, אלא פשוט באו במטרה לטבוח בנו. אז המורות מאוד 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 קשים, ושאלת שאלתך, האם אפשר להכיל דבר כזה, האם אפשר להתמודד עם דבר כזה, אז אני לא יודע אם יש מישהו שיכול לענות תשובה על השאלה הזו, כי זה דבר שלא היה ודבר שלא קורה בשום מקום, לא יכול, לא, אי אפשר לתאר בכלל מציאות שכזאת. לא לחינם מתמודדים משפחות אפילו בכל רחבי הארץ, מתמודדים עם קשיים של ילדים שנחשפים רק ברמת הלשמוע, שלא לדבר על לראות דברים. אז זו מציאות שקשה להאריך אליה, אי אפשר להאריך למציאות שלא נתפסת, של חיות אדם. אבל אנחנו באמת מאמינים שמי שהביא לנו את הגזרה הקשה הזו, תן לנו את הכוח לעבור ולהתמודד עם הדבר הזה. יש לנו קו לסיוע נפשי באיזו מציון, שאם מתעוררים מצוקות אז אפשר להתקשר לשם. אני רק אגיד לך שרק אתמול יצאה הודעה רשמית ממתי הסברה, שייתכן ונוצף בימים הקרובים בכל מיני סרטונים שמגיעים משם, שאמורים כביכול להשפיע תודעתית ולהלחיץ, אז להימנע מלהיכנס סרטונים, כמובן שלקחת את האופציה הזו מהילדים בצורה כזו אחרת, שלא יהיה מצב שהם יראו את הדברים האלה. כי אני אומר לך בצלם, שמה שאנחנו ראינו שם זה דבר שאי אפשר, לראות, אי אפשר. היינו בשליחות קודש, כשאתה נמצא שם אתה לא חושב, על שום דבר מעבר למשימה הקדושה, להביא את אותם חללים קדושים, להביא אותם לפה, להביא אותם לקבר ישראל.
ויש לך הסבר, שרבים שואלים את דוד ושואלים אותי ופונים, ואני לא, אין לי מענה, כי אני לא בתוך המערכות האלה, על האיטיות של מסירת ההודעות למשפחות הנרצחים. ויש משפחות שלא יודעות מה עלה בגורלם יקיריהם, מבחינתם או שהוא נחטף ושבוי, או שהוא בחיים שם, או שהוא נרצח והוא מחכה לזיהוי. למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? נכון, 1200 נרצחים זה לא דבר שאפשר ביום אחד לזהות את כולם, מובן בהחלט, אבל זה לא מעט איטי.
אני לא יודע להגיד לך את השאלה קשה. אנחנו מקבלים הרבה פניות. אני יכול להגיד לך ברמה אישית, כשהייתי שם קיבלתי אין סוף טלפונים והודעות מכל מיני אנשים ששמעו שאנחנו שם, עם תמונות שננסה לזהות. אני יכול להגיד לך שאפילו את חלקם במקום יכולתי לזהות. את המשפחות ספציפיות כבר כיום הם כן יודעות כבר, אבל בשעתו לא יכולתי לא לאשר ולא להכחיש. כשהגענו אנחנו, שירדנו עם הצוות של איזה מציון למטה עם אותם עשרות חללים, עוד ביום ראשון, שהגענו פה למרכז מיון, אגב לראות לבסיס פה במרכז, לראות עשרות מתנדבים שמגיעים באמת בהתנדבות למלאכה שהיא לא נתפסת בכלל. אבל שהגענו לשם, היינו צריכים לחכות במשך שעות רק כדי שיתפנו, להתחיל לגשת אלינו ולקחת מאיתנו. אני לא יודע אם יש בכלל אופציה להאריך לדבר מסוג כזה.
לא קל, לא פשוט, ואני לא יודע אם מישהו באמת, כבר שאמרת המשפט האחרון, נערך נפשית לסיטואציה כזו. המדינה נערכה עם מקום שיקלוט הרבה מאוד נרצחים במלחמות, אבל נפשית בסוף צריך להכיל את זה נפשית לאנשים שנמצאים שם. שהקדוש ברוך הוא יעזרנו,
שנדע ימים טובים יותר, שנדע בשורות טובות.
אמן
ואמן. בצלאל, מי שיכול למנוע מעצמו, בוודאי למנוע מהמשפחה שלו להיכנס ולראות את המראות האלה, שיעשה טובה לעצמו ולנפש שלו, ושימנע מזה.
זה בדיוק העניין. אתה יודע שרבים אנשים שואלים איך אנחנו יכולים לעזור בתקופה הזאת, אלו שלא מתנדבים, אלו שיושבים בבתים. העזרה הראשונה והכי תחופה והכי נכונה לכל אחד ואחת, תעזרו לעצמכם בראש ובראשונה, אל תצפו, אל תפתחו, פשוט תמחקו סרטונים כאלו. אתם מגינים לא על אף אחד, אתם מגינים רק על עצמכם ועל הנפש שלכם. חד משמעית.
אבל כן, אבל אני חושב שכה עוד משהו. כי באמת ברגעים כאלה, אנשים יושבים, לא מסוגלים לשבת, אני מקבל באמת המון פניות, לא מסוגלים לשבת, רוצים לעשות משהו, רוצים, הם מסתובבים הלוך חזור עם עצמם, מה, איפה אנחנו בכל הדבר הזה? יש כל כך הרבה יוזמות, וכל כך הרבה מקומות לתת יד, המערך המערך המתנדבים שלנו, הוא זקוק לכל כך הרבה אנשים שיסייעו לנו בלשנע חולים וקשישים, בלשנע תרופות, תרופות עבור קשישים שנמצאים גם שם, וגם קשישים שפינינו לאזור המרכז, צריך, צריך, צריך עוד ועוד ועוד ידיים, מחוברים לחיים של עזר מציון, מי שיוכל להצטרף אלינו, אני אומר לך בצד, פשוט לצאת בקריאה, אנחנו צריכים כמה שיותר מתנדבים לדבר הזה, אז אם בן אדם שואת עצמו מה הוא יכול לעשות עכשיו, אז לבוא ולתת יד במה שכן צריך אותו.
בהחלט חשוב. אגב, איך אפשר לפנות לעזר מציון למי שרוצה עכשיו לעזור בהתנדבות, בכל פעולה שיכולה לעזור ליהודים אחרים?
שיתקשר ל-073-247-7777. זה מוקד המחוברים לחיים.
073-247-7777.
תחזור עוד הפעם על המספר.
073-247. מספר קל.
073-24-5x7.
אכן. בשורות טובות, זאבי פרוינד, עזר מציון. תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה. בשורות
טובות. אמן ואמן. בואו נחזור לקובי פינקלר, פרשננו על צבא ביטחון, סדרות הזקות, נפילות, ויש גם אדם, עכשיו אנחנו מדווחים ממדה, אדם כבן 40 שנפגע באורח בינוני.
כן,
קובי?
אני
איתכם,
כן. כן, אני איתכם לגמרי. כן, תשמעו, תקיפות של צהל כל הזמן, בצורה מאוד מסיבית, עושים שם שטחים באמת נרחבים.
זה מה שעושים לעזאת, אם אתה מתכוון.
נכון, וזה מאוד יעזור גם בעת תמרון קרקעי, כאשר רוב הבתים הרוסים והמחבלים נמצאים מסתתרים באבי האדמה, יצטרכו להילחם איתם עם אותם גדודי חמאס.
אני רוצה להתחבר איתך ולשאול, קובי, למה שהוציא דובר צה"ל לפני כשעה, על כלי טייס שהשמידו מערכת גילוי מתקדמת שפיתח ארגון הטרור החמאס, ששימשה בעצם לצורך גילוי כלי טייס מעל שטח הרצועה. כלומר, הם יושבים במנהרות שלהם, למטה, במעמקי האדמה, ורואים בעצם במצלמות כל מה שקורה למעלה.
כן, בצורה פשטנית, נכון. כן, אכן, הבוקר אני משוחח עם דובר צהל בצורה אישית, ואתה למד על כך שחלק מהפעולות הן פעולות לא רק מניעת או שלילת התנצותם של מחבלים, אלא מאוד פעולות שיכולות לסייע גם לחיל האוויר וגם לכל תאי הבשה. המצלמות הללו למעשה מסוגלות לראות כל דבר שנע מעל לפני הקרקע, כל דבר שזז, גם רחפנים וגם כלי טייס נמוכים מצורכי קרב, המטוסים זה פחות רלוונטי כי הם בגבהים...
תגיד לי, איזה שעוד לא הגיעו לאסמאעיל הנייה ומוחמד דף, או שזה עניין של זמן?
תשמע, אני חושב שמשאלת הלב הזאת כבר קיימת הרבה מאוד זמן.
אסמאעיל הנייה לא שם, צריך לומר.
הוא לא שם?
נכון.
אסמאעיל הנייה לא שם.
פחדן ומוג לב אם הוא לא בעזה.
השניים המרכזים הם מוחמד דף, שאת הבית של אבא שלו הפציצו הלילה, אחרו את אח שלו, וכמובן יחיא סנוואר. אלו השתי הדמויות המובילות. אמרתי קודם בשידור, היעד המרכזי של צהל, חוץ מאשר לחסל את הטרור בתוך יהודה בתוך ישראל, הוא כמובן חיסולם של הבכירים, וזה נעשה כל הזמן. אז אם ניתן קצת תסריט, כיצד יכולה לראות תמונת המלחמה ב... חודש הקרוב או בתקופה הקרובה, אז אחרי שיקבלו את כל ההחלטות, הצבא יש לו תוכניות מסודרות, הצבא יודע מה הוא צריך לעשות, הקבינט יותר...
כן, אבל בוא נדבר רגע על עזה עצמה, כי לעת עתה מהתמונות שיוצאות משם משטחים שכונות, אתה רואה בניינים הרוסים לגמרי, לא יודע מה קורה מתחת לבניינים האלה, ואני שומע דיווחים שאני לא יודע כמה הם מימנים על הימלטות של עשרות אלפי עזתים לכיוון מצרים. עוד רגע אין להם חשמל כי הדלקים נגמרים אותו, מים כבר אין להם מישראל, אז אני לא יודע מאיפה, שישתו אולי את המים של הים. השאלה כמה בסוף בסוף זה גם ייצור את הלחץ הפנימי על חמאס או שזה לא ישפיע?
אני קודם כל אתך את תמונת מצב מבחינת מצרים. מצרים סגרה אתמול את מעבר רפיח. הם אחרי שישראל אמרה להם לברוח, אז המצרים קצת עשו נו 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 לישראל, קצת אמרו זה לא מתאים לנו הדבר הזה, ואז הם באחת סוגרים את מעבר רפיח. ישראל מצידה גם כן סוגרת עוד פתחים שדרכם אפשר לעבור לכיוון שטחי סיני. המצרים אומרים, אנחנו לא מתכוונים ששטחי סיני יהפכו לשטח של דאש או לשטחי פליטים, זה לא מתאים לנו בלשון הכי פשוטה שיש. לכן התושבים שם סגורים. אתה צודק בקשר לסיפור של החשמל ושל המים. שאפשר להסתכל על תמונת המצב בצורה כללית, זאת המטרה של חיל האוויר, להרוס כמה שיותר מבנים, לשטח כמה שיותר מקומות, כדי שברגע שתתחיל הפעולה הקרקעית, התמרון לא יהיה להם ירי, או לא תהיה להם פעילות טרור מתוך הבתים, מתוך הקרקע בוודאי שיש, מתוך המנהרות, וכל הכוונה להרוס את כל העיר התחתית של עזה, שבה מתמקמות כל יחידות העילית והלא עילית של החמאס. זה ייקח פרק זמן, כן. עד אשר יתחילו לעשות את הפעולה הראשונה. אני מאמין שברגע
תגיד, קובי,
שגם...
קובי, זה ברור למערכת הביטחון שיש שם ממש עיר של ממש, עיר תחתית מתחת לפני השטח?
כן, התשובה אחת משמעית היא כן.
כלומר זה לא איזה
אחרת כולם כבר היו מחוסלים מזמן.
לא, אני רוצה לחדד את זה יותר. זה לא איזה 5-6 מנהרות שבהם מסתתרים בחירי חמאס.
זה ממש כמו רשת הרכבת התחתית בתל אביב בגוש דן. זה רשת של מאות מנהרות, חלקם ארוכות יותר, חלקם קצרות יותר, חלקם מחוברות אחת לשנייה, חלקם מנהרות שמשמשות את בחירי החמאס. את האפיקות הרבה יותר עמוק מתחת לפני השטח. זה סיפור לא פשוט, בנו נתנו להם לבנות את זה הרבה זמן תחת אי אינם הפקוחה של כבר מתחי הביטחון שלנו, אבל את זה שוב נשאיר להצידה. כרגע המשימה הראשונה היא לתת בתקופה, בשלב הראשון של המתקפה, כמה שיותר הצלחות, ולכך בונים, ולכך מכינים את הכוחות, ולכך מייעדים את הכוחות. החמאס בוודאי שרוצה שצהל ייכנס שמה, והוא מתכוון להתכונס לכך בחיילים שלו.
קובי פינקלר, תודה לך על הדברים, שיהיו בשורות טובות.
אמן.
דיברנו על החללים, אז לפני זמן קצר, לא שמע, סליחה, הלילה, ביקר שם סגן השר אורי מקלב, במרכז הלאומי לזיהוי החללים והרוגים באזור רמלה. בוא נשמע את הדברים שהוא אומר כשהוא יצא משם לפנות בוקר, נדמה לי שזה היה. בוא נשמע. יש לנו את אורי מקלב, סגן השר? מיד יהיה את זה. וואטסאפ. טוב, טוב, תתקנו כשיש לכם.
אני יוצא עכשיו מהמכון הזיהוי הטבח האכזרי והנוראי שנעשה, אבל העבודה של אנשים שנמצאים פה, שפועלים לילות וימים ועושים הכל בדקדקנות כדי לשמור על כבוד המת בצורה מכובדת מאוד, ויחד עם זאת לזהות בצורה ודאית ובצורה מושלמת את הנפטרים הרבים, הנרצחים הרבים שנמצאים פה, בתהליך ארוך, לפעמים לא פעם עם קשיים, וגם לאחר זיהוי ראשוני יש עוד תהליך ארוך מאוד שנעשה כאן בצורה מפורטת, בצורה דקדקנית, כדי להיות בטוחים בתהליך הזה, תהליך שהוא חייב המציאות. לא רוצים ולא, ועושים את הכל כדי למנוע חס וחלילה טעויות, עושים את המקסימום בנושא הזה בצורה מושלמת, מקצועית ומאוד מאוד עצובה, אבל הם יודעים שהם עושים את המלאכת הקודש, ואנחנו יודעים שנעשה כאן את הכל כדי שזה יהיה בצורה מהירה ומושלמת.
סגן השר אורי מקלב, הלילה באותו מחנה, באותו אזור שבו מזהים את כל גופות הנרצחים בטבח הנורא שאנחנו חווים בימים האחרונים. בוא נעבור לנושא אחר שקשור לימים האלה, דוד, זה נושא של מזון. דיברנו על מזון לחיילים, אבל רשתות המזון מתרוקנים בגלל לחץ
והעלה של אנשים. תן לי לתת כותרת לפני המרויין הבא. כן. הודעה אחת לא אחראית, באמת לא אחראית, של אחד מהדוברים בפיקוד העורף.
כן, פיקוד העורף.
לא, לא, לא דובר צהל.
לא דובר צהל, פיקוד העורף, נכון.
כאן הדוברים בפיקוד העורף, שלשום בלילה, גרמה לבעלה, אני ירדתי כמה דקות לאחר מכן, אתה יודע, לא, לא, לא בשביל לקנות, רק בשביל להסתכל לסופרמרקט כאן למטה. וזה פשוט לא היה אחראי מצידו, מה שהוא עשה.
לחלוטין. רמי לוי, הבעלים של רמי לוי, שיווק השקמה, שלום לך.
שלום וברכה, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
קודם כל, תן לנו תמונת מצב עכשיו, מה קורה בסופרים שלך? יש הכל, יש מים, יש חלב?
המדפים מלאים, ריקים, בדיוק.
קודם כל, אני רוצה להרגיע, יש סחורה, אין חוסרים. אם יש חוסר על המדף, זה בגלל שיש לנו חוסר כוח אדם למנות את המדף. המדף מתמלא, אולי לא באותו קצב כמו שהוא היה מתמלא ביום רגיל, כי מה שקורה היום, המחירות הם פי 3 ופי 4 מיום רגיל. לכן גם הם מתרוקים. וגם יש לנו חוסר כוח אדם, רק סך הכל רבע מכוח אדם שלנו הגיע לרשת.
כי רוב כוח אדם בשגרה הם ערבים?
נכון, אבל מה שכן אתמול, הרבה אנשים באו, גם זה, כל המטה שלנו ירד למטה לסופרים, והרבה אנשים באו ונתנדף. זה לאו דווקא רק ערבים. זה הרבה עובדים שהתגייסו לצבא שהם חיילים, מצד אחד. מצד שני,
מילואים
גם
כמובן.
כמובן מילואים. כמובן יש הרבה אמהות שקשה להם לעזוב את הילדים, מפחדים, וזה בצדק, לא עוזבים את הילדים בבית לבד, וגם הם לא באים, גם אבות שרצו לשאר עם האנשים שלהם, כי האנשים שלהם או בהיריון או שהם פחדים וכל מה שקשור בנושא הזה. ואני מבין את זה, וזה יכול לקרות, וזה בסדר, וזה לגיטימי.
תגיד, רמי לוי, יש חוסר בכוח אדם, אני כן רוצה לשאול אותך, ישנה רגיעה, מה שאני מבין, נגיד מתמול בערב, או שלא, או שעדיין לא, או אנשים עדיין קונים יותר?
קודם כל, אנשים צריכים להבין שיש מלאי ויש סחורות, וסתם אנשים התמטלו על המים. חבר'ה, יש בברזיל מים. תמלו בקבוקים, מה הבעיה? זה בא למות בקבוקים.
לא, אני שמח שקנו מים, ישתו מים במקום דברים ממותקים, זה בריא יותר.
לא, לא, תן לי להסביר לך. קודם כל זה בריא יותר לקנות ולשתות מים, זה נכון, אבל יש מים גם בברך. מתי חז וחלילה רוצים שיהיה מים?
לא, אבל כל הבעלה סביב המים בעיקר, וגם מוצרים יבשים, הייתה בעקבות אותה הודעה שפיקוד העורף שנגעה לאזורים מסוימים, וכולם נכנסו ללחץ. תוך כמה שעות פשטו על הסופרים, כאילו עוד רגע אין כלום.
קודם כל זה נכון, פיקוד העורף אומר את מה שהוא אומר, מתי באמת רוצים לאגור מים? שאין מים, או שאין מים בברזים, או בוא נגיד כל המכונות ש...
לא, אגירת המים הזו שהם דיברו עליה, זה לאלה שצריכים לשהות זמן ממושך מאוד בממדים, ואם הולך למחריף באזורים האלה, בעיקר בדרום, תהיו עם מספיק מלאי מים בתוך הממד, זה בעיקר, זה לא המים בברזים.
נכון, אבל אם יש לך מים בברז, אתה יכול למלות את הבקבוקים לביא...
ואם אתה יוצא מהממד לברז, אבל אתה יודע, בוא, אנשים... אוקיי, אבל זה בעלה שדי מובנת.
רגע, רמי לוי, אני חייב לשאול אותך. אתה איש עסקים, אבל מעבר לזה, אתה גם אדם חברתי. איך אתה רואה בעיניך את אותם רשתות מזון שדווקא בתקופה הכל כך קשה הזו מעלות מחירים?
אף אחד לא מעלה מחירים, אני לא מאמין שמעלים מחירים, אני לא בקטע הזה, לא חושב שיש כזה דבר. זה אחד. דבר שני, רשתות המזון, כולם פועלים מאוד, בכל אופן הרשת שלי, היא רשת שפועלת בשעת חירום, זה נקרא מלח, משק בשעת חירום, וסך הכל מה שהם מוכרים הרשתות ומוצרים חיוניים זה מזון, ואני לא מאמין שהם מנצלים את התקופה הזאת.
כלומר זה לא קיים?
אני לא מאמין שיש כזה דבר בכלל.
דווקא אני חושב שהיו צריך להוזיל מחירים עכשיו של מוצרים מאוד בסיסיים. דווקא עכשיו, להוריד, לא לעלות ולא לגעת, לא...
אני אגיד לך, יכול להיות שכן, אבל מצד שני, ברגע שאתה מוזיל, קונים יותר, ואז אנשים לא משאירים אחד לשני.
כן, זה גם נכון, זה גם נכון. ולהגביל מוצרים, זה כן נכון? להגביל עכשיו, תקנו, נניח, רק מארז אחד של מים או שניים, או שני חלב או שלוש חלב, זה כן נכון להגביל?
קודם כל, זה כן נכון. אנחנו הגבלנו בבוקר, אתמול, כי בא בן אדם לוקח 20 שישיות. אני אומר לו, אדוני, זה לא תיקח 20 שישיות, יש אנשים שגם כן רוצים. הרי לוקח 20 שישיות, מרוקן את המדף. ואז אתה בא למדף, המדף ריק, אז אנשים נכנסים עוד יותר ללחץ. כך מה שאתה צריך, כך שתי שישיות, כך שלוש שישיות. אבל אנחנו לא ייצרנו שאנחנו מגבילים, כי לא לייצר פאניקה. אבל אני בא ואומר, יש מספיק סחורה, יש סחורה במחסנים.
מה קורה אגב עם המוצרים החקלאיים, עם ירקות, פירות?
גם זה יש. גם זה
אין
יש.
מחסור?
יש מחסור ממה שבא מהדרום, וזה בסדר, וזה לגיטימי, כי אין עובדים.
הגיוני.
אפשר להבין את זה.
לא רק אין עובדים, גם אם היו עובדים, אף אחד לא ייכנס לשדות החקלאים בגבול של העוטף.
אין עובדים שקוטפים כרגע בגלל...
מי יקטוף בגבול הרצועה עכשיו, גם אם היו עובדים, אף אחד לא יכול להיכנס לשם.
זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר.
ויבוא?
יבוא יש, יבוא עושים יבוא, כדי בסופו של דבר שיהיה, בוא נגיד שיהיה ביטחון תזונתי ל... לתושבים במדינת ישראל.
בפעם האחרונה שדיברנו איתך על העניין הזה של מחסור, אני חושב שזה היה בתחילת ההתפשטות נגיף הקורונה.
קודם כל אני רוצה להגיד לכולם שזה שונה לגמרי. בתקופת הקורונה לא היה מפעלים בעולם שעובדים. לא מזה לגמרי, יש סחורה בעולם, והסחורות מגיעות לפה, שאנשים לא ייכנסו לפניקה ולחרדות, ואני מבין את זה שנכנסים לחרדות ולפניקה, אני מבין את זה, אז אני בא ואומר, חבר'ה, יש מספיק סחורות, אם זה במחסנים, אם אין על המדף, זה יגיע עוד דקה, עוד שתי דקות על המדף, שהכל, שיבינו שיש סחורות על המדפים, אם אין, יש סחורות במחסנים.
ובכל אופן, הרגיעה בעניין הזה של הציבור, לדעתי, תהיה בימים הקרובים. נרגיש אותה בימים הקרובים, כשאנשים יבינו באמת את מה שאתה אומר עכשיו.
לא, אני אגיד לך מה שיקרה בימים הקרובים. מכיוון שאנשים מגרו הרבה מזון שקנו, אנחנו נראה גם רגיעה בסופרים, והמדפים יתמלו ולא יהיה מי שיקנה.
לא, לא, חשוב הדברים שרמי לב... לא, אני חושב שחשוב מאוד הדברים שהוא אומר כאן, ובכל מקום אפשרי, מאתמול כבר, אין מחסור, וצריך להרגיע בעניין הזה.
וחבר'ה, לא חייבים לסחוב שישיות של מים, אפשר למנות בקבוקים, המים שלנו בברז הוא מצוין, ויש מתקנים בבית שכל היום הם שותים מים ממנו. אז תמלו את זה, זה הזמן, חס וחלילה, מתי זה עם מים במרתפים או במקלטים? תסיים את זה ברגע שאין מים בכלל בברזיל, שחס וחלילה אישו ל... בוא נגיד, לשתות את המים שיש בברזיל. לכן, תקחו אפשר היום, וזו הזדמנות, תמלו בקבוקים של מים בבית, תשימו את זה בממד, במקלט, איפה שצריך לשים.
מים יותר בריא, ומים גם מרגיע כשאנשים קצת במתח. ותפסיקו עם הלחץ על הסופרים, הכל בסדר, בעזרת השם. רמי לוי, תודה רבה לך.
תודה רבה, רמי.
שיהיו בשורות טובות.
כל טוב, בשורות טובות.
רוצה לסיים בשיר, דוד?
לא יודע, אני...
שלא, שיר ככה על המצב, משהו ש...
אני יכול לשתף אותך במשהו האישי שלי.
כן, דבר.
עזוב את זה שאנחנו משדרים, וצריך חזק, וצריך זה. אין מצב רוח, אתה יודע, לכלום, לא למוזיקה, לא לכלום. אני אומר לך את האמת, הדבר היחיד שמחזק אותי בימים האלה זה ספרי אמונה וביטחון. הרבה מאוד. קורא בהם, לומד, מעמיק בדברים הללו. כי בסוף, 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 אתה יודע, המורל לא משהו. המצב רוח על הפנים. ואתה יודע, אני משתף אותך עכשיו ברמה האישית שלי. כי אתה אומר, לאן הולכים מכאן? ולא רק לאן הולכים מכאן, אלא השאלות שכל הזמן מקוננות, וזה טבעי, איפה היה הצבא החזק ביותר במזרח התיכון, איפה היו כל השכלולים, איפה כל מאות המיליארדים שנזרקו במשך שנה על כל הטכנולוגיות הללו, ואיך בסוף בסוף כמה שופלים וכמה נאצים פרימיטיביים שעשו, לא יודע נגיד את המילה בית ספר, אבל וזה גורם למצב רוח שלי ברמה האישית, אתה יודע, להיות בקרקעית, אבל כן, יש פיסה של תקווה, וזה לא הנאום של ביידן שריגש מאוד אתמול, באמת, וזה לא רק האחדות הזו שאנחנו רואים עכשיו בעם, שהיא מרגשת מאוד. אני חושב שככל שנעמיק בספרי אמונה וביטחון בבורא עולם, זה הדבר היחיד, אני ממליץ לכולם, שנותן קצת, לא קצת, קצת הרבה, מרים את הנפש בשעות הקשות הללו, בימים הללו, שכנראה לא ימחקו לאורך זמן.
כן, להרבה מאוד שנים. טוב, אנחנו כן נחתום בשיר, שיר של תפילה. הנה. טוב, אז אנחנו נודה על הרקע של השיר הזה לצוות שלנו, אסתי פלד וקובי סגל שהיו בעריכה, לטכנאי שלנו מוטי קופפר, ולמאזינים הרבים שמאזינים ושומעים ורוצים להתעדכן ולדעת ומגיבים תוך כדי, נאחל לכולנו בשורות טובות. אנחנו מחר לא נשדר, יהיו כאן ינקלי, איתי גדסי וינקלי פרידמן, נחזור בעזרת השם ביום ראשון, ועד אז שיהיו בשורות טובות.
מזכיר לכולם להתפלל כל הזמן לשלומם ולהצלחתם, על הצלחתם הגדולה של אנשי כוחות הביטחון ושל האנשים שנלחמים בנאצים האלו בשטח.
לגמרי, ושבורא עולם ישמור על כולם, על כל עם ישראל. בשורות טובות, נאחל כבר שבת שלום גם כן כיום רביעי, ונשתמע כאן בעזרת השם. מיד אחרינו הרב יצחק פנגר עם שעתיים של השראה יומית לרגל המצב. להתראות, דוד.
שבת שלום.